רק כשהמטוס היה ממריא והיינו רואים אותו, כי זה היה כל קרוב, זימנה ואני היינו מתחבקים ואומרים, וואו, הנה, עוד קבוצה שהצלנו במדינה הזו. זו הייתה שמחה, קשה לי לתאר את האבן שנופלת לך מהלב ברגע שהצלחת להוציא קבוצה. אי אפשר לתאר את זה.
יציאת אתיופיה. סדרה על ההיסטוריה של יהדות אתיופיה, המסע לסודן והמבצעים החשאיים והמסוכנים להעלאת הקהילה למדינת ישראל. מגיש יובל מלכי. קטעים, פרק 472, יציאת אתיופיה, חלק 32, זימנה ברהני, הרצל השחור, חלק ראשון. ברוכים הבאים לסדרה יציאת אתיופיה. אנחנו מסיימים את הסדרה, עליה אנחנו עובדים כבר שנתיים בערך, עם שני פרקים על פועלו של זימנה ברהני. תארים רבים נקשרו בשמו של זימנה, גיבור, קדוש, מלאך וגם הרצל השחור. בפרק הזה יצאנו לבדוק מי היה זימנה ומדוע פעילי מוסד ואנשי הקהילה היהודית אתיופית מתרגשים כשהם מזכירים את שמו. ועוד משהו קטן, קצת קשה להבין חלק מהדוברים, אבל תישארו איתנו, תעשו מאמץ, אני מבטיח לכם זה שווה את זה. זימנה נולד באתיופיה בשנת 1940. וגדל בכפר קטן בחבל גונדר. משפחתו, שכללה 10 ילדים, הייתה משפחה מיוחסת בקהילה. באתיופיה שם המשפחה היה ברהנו, אך בארץ זימנה שינה את השם לברהני, וכך הוא נקרא. זימנה היה אחד מאנשי הקהילה שפתחו את השערים עבור יהודי אתיופיה. הוא שירת כאיש מוסד, הוא היה במחנות, הוא היה על ספינות, הוא היה במטוסים, הוא היה כמעט בכל מקום. בפרק הזה נביא את קולם של אנשי המוסד דני לימור ומרסל, את קולה של סו ברהני, אמריקנית לשעבר ואשתו השנייה של זימנה, את קולו של אברהם קהתי, בן דודו של זימנה, והראל ברהני, בנו. כשנפגשנו עם סו, אשתו השנייה ואלמנתו של זימנה, היא סיפרה לנו שזימנה היה יותר מבן אדם. הוא היה תופעה.
זימנה הוא יותר מבן אדם. הוא תופעה. זה מאוד קשה להגדיר את זה. הוא היה מסור מעבר ל-100% למטרה. המטרה היטל עליו הסבא, אמר לו שהוא יגדע והוא יהיה הבן אדם שיוביל את העדה חזרה לירושלים עיר הקודש.
זהו קולו של זימנה מסרטו של מיכה שגריר, שליח ושמו זימנה.
כאן גדלתי, נולדתי וגדלתי. אני לא יודע, אני מתרגש, קשה לי לדבר, כי אפילו האבנים, כולם מדברים אליי. וכל המקום, ופה שהיו הפרות, וזה היה כל האדמות שלנו, כל הגבעות האלה, וזה האדמות ששייך לנו. זוכרו לברכה, אבי גידל פה 10 ילדים, והיה לנו עושר, מה זה עושר? היו לנו הרבה פרות, והרבה תבואות, כל הגבעה שאתם רואים פה, כל זה היה שלנו. אז כמובן לא היו הרבה אוכלוסייה, היה לנו הרבה מאוד אדמות, והילדים עבדו, כולנו עבדנו. אתם רואים את הגבעה הזאת למעלה פה, רק הבית שלנו היה, רק הבית.
בית מאבן?
לא, תיקון, וזה היה הבית שלנו.
אני קראתי אברהם, נולדתי באתיופיה, באזור גונדר שקוראים לה עזאזו, אז משם אני גדלתי. אני התחלתי ללמוד, אבא שלי היה מורה. יש געגועה לעליית לארץ ישראל. כי אבא היה מספר על ירושלים כאילו שהוא היה בירושלים. הוא מכיר איפה זה הברון. והוא יודע בדיוק, בדיוק מה ירושלים, אשקלון. אף פעם לא היה באשקלון. הוא יודע, באשקלון היה שמשון וזה. באותו זמן, כל המשפחה היו ביחד. אחים שלו ואנשים אחרים. גדלנו ביחד, זימן היה. לבן דוד שלי. אבא שלי לימד אותנו לקרוא בעברית. הוא למד באדיס אבבה בזמן דוקטור פייזלוביץ' היה בספר, הוא שמה למד, יודע לקרוא, סידורים, להתפלל, כל זה יודע, שירים. זה השיר שהוא לימד, כל הקסים ידעו איזה. זה השיר הזה, יום זה לישראל. יום זה לישראל, אורה בשמחה, אורה בשמחה, שבת מנוחה. או כל זה להדודי. להדודי לקראת קלה, לקראת קלה. פני שבת, פני שבת, נקבילה. כל זה אבא שלי לימד. ואנחנו ידענו את זה. בערב כל הילדים בבית שלנו, כולם באים, מתחילים לשיר את השירים האלה, בכל הרב. האחרים באים, גם תניושים, מתחילים לשיר איתם. מכפרים מרחוק באים. זה מה שמעניין מאוד. כשהם שומעים את השיר, אז באים.
האחות הגדולה הייתה נשואה לקסדנה. הם גרו באמבובר, וזימנה וזה בסרמלה, זה קרוב, אבל יש נהר. התחום שבת היה הנהר. אתה לא עובר את הנהר בשבת.
דבר אחד מילדותי שאני לא אשכח אותו, זה נהר. אחותי הייתה גרה באמבובר. הלכתי לבקר אותה בשבת. כשחזרתי במוצאי שבת, הרביצו לי מכות רצח, כי עברתי את הנהר. וזה תחום שבת שאני הללתי את השבת, אני לא אשכח זה. מאז אני לא עובר את הנהר בשבת.
אני הראל, בן של זימנה ברני, שאבי הוא אחד האנשים שפעלו לעליית רבות, לעליית יהודי אתיופיה. זה, אני יכול להגיד, היה המוטו של חייו, זה הצבא של סבו, לאוי, שהוא מגיל קטן, ציווה אותו לעלות את יהודי אתיופיה לירושלים. אני הייתי במקום, הוא הראה לי את הסלע באמבובר ואמר לי, פה סבא שלי ציווה אותי.
הסבא שלי, הוא כל הזמן היה מדבר אליי, הוא אומר לי, יבוא יום, כמו שכתוב בתנ"ך, מזרע ישראל יקבצנו, יבוא יום, אנחנו באנו ממערב, מכיוון סודן, ונחזור בסודן.
בינואר 1954 נפתח בית ספר להכשרת מורים באסמרה שבאתיופיה, כיום חלק מאריתריאה, שהפכה למדינה עצמאית בשנת 1993. מנהל בית הספר היה הרב שמואל בארי, וגם יונה בוגלה היה פעיל בו. בתחילת הדרך למדו בו 19 תלמידים יהודים אתיופים, ביניהם 5 קסים או כהנים, הסמכות הדתית העליונה של יהודי אתיופיה. זמן קצר לאחר פתיחת בית הספר, נשלח אל הסוכנות היהודית מכתב מאת התלמידים שייצגו את בני העדה. ובמכתב הם הביאו געגועים לארץ ישראל ומודים לפעילות של מדינת ישראל. וכך הם כותבים. אנו ילדי בית ישראל, גולי ארץ קוש, מתפללים לאבינו שבשמיים, אלוקי ישראל, אלוקי כל בשר ורוח, שייתן לאדוננו הרב שלום, בריאות ויאריך ימים לראות את שיבת אחינו הנידחים בארץ קוש לארצם הקדושה ירושלים, ושיראה בעיניו את בניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן. אנו מודים לכל אלו האנשים, בראש וראשונה להוד רוממותו נשיא מדינת ישראל יאריך השם את ימיו, ולכל המוסדות הישראליים בארץ ובכל העולם כולו שהם עושים למעננו, ישלם השם לפעולתם ויראו כולם בנחמת ציון וירושלים.
צימנה הצעיר היה בין הראשונים שהגיעו לכפר בתיה, וזה לא רק זימנה, הרבה מהם הם היו בני נודים. ממש, אסלי בני דודים, יוסף דוד, גדליה, אברהם קהד.
זיכרונו לברכה, יונה בוגלה בא. אז הוא, לאח שלו, שאל, תתאפס לי מי שיודע קצת לפחות לקרוא ולכתוב. לא חשוב, לא עברית, אלא מי שיודע לקרוא ולכתוב. אז האח שלו בא ושאל אותנו, האם יש מישהו שיודע לקרוא בזה? בטח, אנחנו יודעים. כמה אתם? אנחנו נמצאים פה. יש יוסף דוד, זימנה, אני. אז כולם יודעים לקרוא ולכתוב, כן? יופי, הלך, סיפר ליונה, מצאתי. אז הוא בא. וסיפר לנו, אתם צריכים ללכת לירושלים. מה איזה שמחה שהייתה. איזה, מכל מהשמחות האלה, אני לא יודע מה, אין גבול. שחוגים אותו. אז משם, אז כבר יונה סיפר, שלוקח כמה צעירים ל... לאסמרה, ארטרה. אני הייתי שם בשדה, אני בא בבית, אבא כבר סיפר שהוא צריך ללכת לירושלים. האמא שלי בוכה. מה קרה? למה את בוכה? אתה עוזב אותנו, אתה עולה לישראל. במקום לשמוח, את בוכה?
תמיד חלמתי עליו, התגעגעתי על ירושלים. אז כשאמרו לי, השמחה הייתה יותר, לא, בכלל לא חשבתי על המקום, על הכפר, אפילו יותר יקר מההורים, מאבא, מאמא, לא חשבתי, רק על ירושלים.
אם את תגיד לי, אני לא אומר את זה בביקורת. אם היו באים לקחת אותי לפנימיה מהבית של ההורים שלי, לא היו נותנים. איך היא נתנה לכם, להם לקחת אותך?
ישראל אביר שיבל, בטעם
נועדה לנו, נקוקו עלינו. היא אומרת, כשמדובר ירושלים, כולנו מתגגים. מדובר על ירושלים. כשאמרו ירושלים, לא היה אכפת לי. אבל אני יודע דבר אחד, אם הבן שלי ילך לירושלים, אני אלך אחריו. לכן הסכמתי.
הגענו לאסמרה. באסמרה היינו שנה, מאוד קשה. זה סגור. לא יוצאים, רק בשבת אני יוצאים לטייל.
רגע, בן כמה היית?
אני 13, 20, משהו כזה. יונה בוגלב. הוא שולח אותי להביא דואר. גם כן הם יכולים איזה קרח. ללכת שם להביא עיתון. המילה שאני זוכר אותה, לך תגיד לו ג'ורנלי אוג'י. מה זה ג'ורנלי אוג'י? זה... עיתון של היום, זה באיטלקית. זה היה יום שישי. הוא אומר לי, אברהם, תלך דואר. הלכתי, נפתח, מצאתי מעטפות, ואני מביא את זה, נותן לו. פותח, הוא רואה, הרים אותי על הכתפים שלו. התחיל לקפוץ. מה זה? עכשיו אני שמח, עוד מעט אתם הולכים לארץ. איזה שמחה. אז בינתיים הקיסים עזרו להמשיך ללמד. ואנחנו טיסה מוכנים, הילדים, קנה לנו בגדים חדשים. ואבירו נטסנו. הטיסה הזו ישר ל... עדן. הגענו שם, שבוע היינו. אז אל על הים, היה בירון בא. בערב הגענו ללוד, נתב"ג. ילדים באו לקבל אותנו מהפלימיה, כפר בתיה. יצאו לשיר. הנה מה טוב ומנעים של יתאים יגמך. איזו שמחה שהייתה.
בכפר בתיה היה טוב.
היה טוב חוץ מזה שכפו עליהם הטפת דם. זה היה אלבון שאני חושבת שזה השאיר צלקת.
עד לאמצע שנות ה-80, יהודי אתיופיה חויבו בגיור לחומרה, שכלל הטפת דם, שריטה באיבר המין הגברי, לסמל מילה. על פי דעתם של רבנים, היה חשש שמא בין יהודי אתיופיה גם לא יהודים, ולכן התעקשו על הטפת דם עד לביטול המנהג, לאחר הפגנות סוערות ושביתות רעב של יהודי אתיופיה מול הכנסת. אהוד בנאי, בשירו עבודה שחורה, מתאר קצת את ההפגנות הללו ואת היחס המשפיל לא זכו העולים. בחזרה לשנת 1954. 4 שנים שהו הנערים והנערות בכפר בתיה, למדו ועסקו בחקלאות, מתוך כוונה שיחזרו לאתיופיה וילמדו את שאר הקהילה מה שהם למדו בארץ. בשנת 1958 חזרו מרבית חברי הקבוצה לאתיופיה ופתחו שם בתי ספר, אך תקציבי הסוכנות היהודית פחתו מאוד והביאו עד מהרה לסגירתם, למעט בית הספר המרכזי במחוז ביימדר. זימנה היה זקוק לפרנסה ועשה את דרכו לאדי סבבה.
באותה תקופה סולל בונה, היו בונים את אפריקה, כבישים, אצטדיון, כל זה, השדה תעופה.
אבא עזב את הכפר, הלך לאדיס. באדיס אח שלו הגדול היה קולונל בתקופה של איילה סלאסי. הגיע סולל בונה לעבוד באתיופיה, וסולל בונה לא הסתדרו באתיופיה, ואז הם חיפשו עזרה. אמרו להם שיש קולונל יהודי בשם אני או ברני ותלכו אליו. הם הגיעו לדוד, סיפרו לו את הקשיים שלהם. הוא אמר להם, טוב, מה הבעיה? הנה שלי פה, הוא מדבר עברית, הוא מדבר אמרית, הוא בחוצ'יק משכיל, תיקחו אותו בתור קצין קשר שלכם. וכן, הם לקחו אותו, והוא עבד אצלהם בשנים האלה. הוא עבד שם עד על שבעת שנת 67, וב-1967 הם סיימו את עבודתם שם. הם נתנו לו מענק של הרבה כסף, משהו בסביבות $25,000, אם אני לא טועה, בתקופה ההיא. אבא לקח את עצמו ובא לישראל בכוחות עצמו.
בתור עולה חדש?
כן, בתור עולה, הוא קיבל תעודת עולה. הוא היה עולה חדש כי הם קיבלו אותו בזה. הוא גם התגייס לצה"ל. התגייס לצבא. הוא היה לו תעודת נכות מצה"ל. הוא נפצע, הוא קיבל כדור ביד, באוזן הוא היה, השמיעה שלו נפגעה.
זימנה ברהני נפצע במלחמת ההתשה בסוף שנות ה-60 והוכר רשמית כנכה צה"ל. חיפשתי מידע בארכיון העיתונות ומצאתי כתבה בה נכתב על הפגנה של יושבי שכונת האסבסטונים באבן יהודה. וכך נכתב: אנו חיים מיד לפה ואיננו יכולים לעמוד בנטל הנדרש. בדרך זו הופכים אותנו בהדרגה לנזקקי סעד, דבר שממנו אנו חוששים, אמר זימנה ברהני, נכה צהל, הנמנה אף הוא עם יושבי האסבסטונים. ויש עוד כתבה אחת, בה נכתב כך. זאת כתבה מ-1977. בכתבה על יהדות אתיופיה, במדור זה, הוצג בטעות יושב ראש התאחדות יהודי אתיופיה, ברהני זימנה, כאישה. אמר ברהני זימנה, הסליחה. שעשע. בשנת 1973 פרצה מלחמת יום כיפור, המדינות הערביות לחצו על אתיופיה, והשגרירות הישראלית נסגרה באדיס אבבה.
לפני שסגרו את השגרירות בגלל המלחמה, הורים שלו, איך הוא הביא אותה? הוא שלח מסר. אמר לאבא שלו להתחפש כקס נוצרי, עם צלב, אמא שהיא תהיה נזירה, וככה לבוא לשגרירות באדיס אבבה, להגיד שהם רוצים לעלייה לרגל לפסחה של הנוצרים. ככה הכניס אותם. אבל עם האחים שלו לא רצו לתת להם אשרת ויזה. שהיה אפשרי, הוא היה במדים. הוא היה בשירות סדיר. הוא הלך למשרד החוץ, והוא אמר להם, אני מזמין את העיתונות, ואני שורף את המדים שלי. ופלא פלאים, למחרת, קיבלו את האשרות. ככה.
פעמיים בא לביקור. אנחנו התחלנו להפס דרך, זימנה בא לבוגונדר. הוא אומר, אני רוצה צעירים. איך אתה תיקח אותו? דרך קניה. איך, מה, זה רחוק. דבר ראשון, זה שם, מה, מי יקבל אותם? יש מישהו. נסו לאדיס אבבה. מאדיס אבבה שלח אותם לגבול קניה. מיה לזה של איתיופיה. הגיעו לשם, תפסו אותם. כלי, לבסוער. אז לא יודעים מה לעשות. אז הם אומרים, לאן אתם הולכים? אנחנו באנו לעבוד. עברה גודמה זה כאילו סולל בוני. לא עשו שום דבר. לא אווירה. זה בתום איתיופיה. אז מה אנחנו באנו לעבוד? מה אתם רואים איתנו? כולם חזרו. אף אחד לא חסר.
זימנה ברנו, שלא מדברים עליו מספיק, ושבעיניי זימנה הוא לא פחות גיבור מפרדה.
זהו לוחם המוסד דני לימור. בפרק 23 של הסדרה דבריו מובאים בהרחבה.
זימנה ברנו התחיל לפעול למען העלייה עוד הרבה לפני שהוא עלה לארץ בעצמו. הוא מנערי כפר בתיה, נערי נערות. אז הוא, זימנה היה, והוא חזר, כי יש כאלה שהגיעו לקבוצה הזאת של כפר בתיה, ובעצם היו צריכים לחזור לאתיופיה, כי העסק הזה שנה לימודים, ואחרי זה לחזור ללמד עברית, תורה וכו'. חלק נשארו, אבל הוא חזר, והוא לימד, והוא עסק בזה, והוא הסתובב בכפרים ולימד עברית וכו' וכו', והוא גם ניסה להוציא קבוצות של יהודים מאתיופיה, והוא גם... הוא וקבוצה שלמה נעצרו בעיר מויאלה, שזה על גבול אתיופיה-קניה, כי הוא ניסה להבריח קבוצה. הבעיה היא שהדרך מאזורי המגורים של היהודים, בוודאי מטיגרי, שזה צפון מזרח, אבל גם אזור גונדר ולייקטנה, זה מרחק עצום, שאתה עובר באזור של השבט האורומו, שהוא גם שבט חצי מוסלמי, חצי אנימיסטי ועוין. זה שבט לא פשוט. זה שבטים, קוראים לכולם אורומו. וזה אין שם תשתיות. אז לא היה, וגם כשאני, לא בזמן של זימנה ולא כשאני באתי, לא היו כבישים. דרכי אפר, במקרה הטוב, יורד שם גשם על החליכה עם רכב. איך שהוא הצליח להביא קבוצה של איזה, לא יודע כמה, 20-25 חבר'ה, והוא נתפס עם היהודים, וחטפו מה שחטפו, בסוף הוא השתחרר. אבל זה, אני מספר לכם את זה, כיוון שזה מראה מי זה זימנה, מצעירותו, מנערותו, הוא ראה את עצמו כמי שמוכרח להביא את היהודים לארץ, בדרך כלשהו. אחרי שמילטתי את פרדה, אני נכה לחלוטין. בלעדיו ובלעדי מישהו, דמות כזו שיודעת לאתר את האנשים, לתקשר איתם, ומשמש באמת מתווך ושותף לפעילות הזאת. אז היה לי קשר עם הוועד, וכבר יכולתי תיאורטית, נדמה לי הוצאתי איזה מבצע או שניים בתווך שבין פרדה לבין זימנה, נעזרתי במישהו מהחבר'ה שהיו במקום, אבל זה, לאורך זמן זה לא היה מספיק. בארץ, המתה, פנו לסוכנות, יהודה דומיניץ, אם אני לא טועה, שהיה ראש מחלקת עלייה, שהכיר את זימנה, הוא הציע אותו לאפריים, ואפריים אמר, אני רוצה שדני יראיין אותו. אני לא הכרתי אותו לפני, אבל באתי לארץ, פגשתי אותו, ומיד הוא מצא חן בעיניי. ואז ירדנו לסודן.
הוא ידע במה מדובר?
הסברתי לו בדיוק. א', הוא ידע כי הוא קלט את החבר'ה שהגיעו. הוא עזר להם בקליטה, אני לא יודע בדיוק מה תפקידו היה, אבל הוא בוודאי התעסק איתם, הוא ידע מאיפה הם באים, הוא ידע הכל. הוא בן אדם שמיד עורר אימון, ראית שאיש, הוא מבין לקראת מה הוא הולך, כשהוא נחת שם, אז בעצם המציאות קצת תפחה לו על הפנים, לא בחרטום, חרטום מילא, אבל בגדרף. בגדרף זה היה ג'יפה אחת גדולה. אבל אמרתי לו, תשמע, אם אני יכול, אז גם אתה בטח יכול. זימנה היה בן אדם מאוד שקט. הוא היה בן אדם שרוב הבעיות שהיו לו, הוא התגבר עליהם לבד. מעט איזה, הוא לא נזקק לי שנפתור לו בעיות. הוא תקתק אותה. תקתק את כל העניין הזה של הקשר עם היהודים. לקראת בואו של זימנה התחילו להגיע חבר'ה מגונדה. עכשיו, הוא מגונדה. וזימנה הוא לא היה דמות לא מוכרת, זימנה היה דמות אגדתית, שמו הלך לפניו ואנשים מאוד חיבדו אותו ולכן הוא תקתק אותה. עם זימנה הדברים התנהלו אחרת, הדברים כבר היו יותר, נקרא לזה ממוסדים, זה לא המילה הנכונה, אבל זה הייתה כבר, המכונה כבר עם קצת קרחצן, בכל זאת היא עבדה. הוא מילא תפקידו בדיוק כמו שפרדה. כלומר, הוא נכנס בכל זאת כבר למבצע שמתגלגל, שיש לו כבר את הדפוסים שלו. אמנם כל הזמן צריך להישמר, לא להיכנס לשגרה, כי השגרה מחסלת אותך, אבל בגדול הפעולה הייתה זה, אנשים נאספים במחנות, מביאים אותם למפגש איתנו, או איתי, או עם מרסל.
אני מרסל, הייתי סגנו של דני לימור, גם במבצעים בסודן, וגם במטה בארץ, במשך 4 שנים. ירדתי לסודן בפעם הראשונה, בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, זו הייתה ירידה לחרטום, יחד עם דני לימור. כעבור יום שהיינו שם במקום, בערב נסענו עם אוטו למקום חשוך. דני נכנס לזה לובי של מלון, או מין בית קפה מקומי, ויצא וחזר עם בחור אתיופי. ואז הציג לי אותו בתור זימנה בראנו. והאמת היא שבשבילי זאת הייתה פעם הראשונה שאני בכלל נתקל באתיופי ועוד ישראלי ועוד מדבר איתי בעברית. זאת הייתה הפתעה גמורה. דיברנו כמובן בעברית בתוך האוטו, דני הכיר לי אותו, ומאז התחלנו להיפגש איתו כמעט כל ערב. כעבור שבועיים שהיינו שם בשטח, דני נסע חזרה לארץ ואני נשארתי אחראי על המבצע. את זימנה הייתי פוגש כמעט כל ערב בעצם. הוא שימש עבורי אוזניים, פה למול הקהילה האתיופית שהכילה להגיע למחנות הפליטים בגדרף. דרכו הייתי מתעדכן על מצב העדה, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה חברתית, ביטחונית, כלכלית, כל דבר שהיה קורה בעדה בעצם, הייתי מקבל את המידע מזימנה. הוא היה בשבילי הפה, האוזניים, וביחד היינו בעצם צוות. שנינו גרנו בחרטום, אני גרתי במלון, כיעל בן אדם לבן שנמצא בחרטום, והוא הייתה לו, הוא שכר מין חדר בתוך בית של אנשים אתיופים, זה היה, וכל יום כשהיינו נפגשים היינו קובעים איכן אנחנו נפגשים למחרת היום, אבל תמיד היינו נפגשים בחרטום. כשהיינו צריכים לנסוע לגדרף היינו מתכננים את הנסיעה, נוסעים ביחד וחוזרים ביחד. הוא לא היה נשאר בגדרף לבד. גדרף זה בעצם מחנה הפליטים הגדול ביותר שהיה בסודן. המרחק שלו מחרטום זה בערך 400 קילומטר, בכביש לא כביש כזה. היה לוקח לנו בין 5-6 שעות נסיעה. זימנה היה מתעדכן על מה שקורה בגדרף בכמה דרכים. כשהיינו בתוך חרטום הוא היה נפגש עם פליטים שהיו מגיעים משם, לפעמים מתוך הקהילה ולפעמים פליטים רגילים, שהשמועה הייתה עוברת בין אחד השני, וכפי שכולנו יודעים באפריקה השמועה זה דרך להפיץ את המידע, גם אם הוא נכון וגם אם הוא לא נכון. זימנה היה מקבל מידע מכולם, הוא היה מעביר לי את כל השמועות האלה, ובעצם התפקיד שלי היה לסנן מה פה נכון, מה פה לא נכון, מה הגיוני ומה לא הגיוני. אבל ככה הייתי מתעדכן על מה שקורה. כמובן שמה שהיה קורה בתוך העדה, אם הוא היה מקבל מידע בחרטום, זה תמיד היה מהחבר'ה הצעירים שהיו מגיעים בכוחות עצמם לבירה. היו כאלה שהיה להם את האומץ להגיע לבד לחרטום, והיו מגיעים. אל תשאל אותי איך הם היו נפגשים עם זימנה, אבל ככה זה באפריקה. אחד מכיר את השני, הם מזהים אחד את השני, ולא הייתה להם בעיה להתחבר אליו. הדרך השנייה כשהייתי מתעדכן עם זימנה או מחליף איתו מידע, זה היה בדרכנו לגדרף. פעם לכמה שבועות, כמה ימים, הכל תלוי במצב הביטחוני בדרכים, כי זה בעצם מה שהיה קובע מתי אנחנו נוסעים ומתי לא. היינו נוסעים ביחד ברכב לגדרף. הדרך ארכה בין 5-6 שעות, זה היה 400 קילומטר, ובזמן הנסיעה היה לנו הרבה זמן איכות בשביל להיות ביחד ולשמוע סיפורים על מה שקורה. היינו מגיעים לגדרף, בקרבתו של מחנה הפליטים הכי גדול, הייתי מוריד אותו, קובע איתו מקום פגישה, וקובע איתו באיזה שעה אני רוצה לראות אותו חזרה. הוא היה נכנס רגלית לתוך המחנה, נפגש עם הוועד ועם האנשים, ואני הייתי לוקח את האוטו, נוסע קדימה, או שהייתי הולך לאיזה גסטאוס של הסודנים, שהכרתי שם את אחד המנהלים באמצעות דני, והייתי יושב שם לנוח, או שפשוט הייתי נוסע כמה קילומטרים, יורד מהדרך ועושה את הזמן שלי שם. בשעה יהודה הייתי חוזר עם האוטו למקום הפגישה, ואז היו שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה הייתה שהייתי נכנס בלילה יחד עם זימנה לתוך אחד הטוקולים. טוקולים זה אותם בתי בוץ ששם היו מתגוררים אנשים במחנות הפליטים. בעזרת החשיכה הייתי נכנס לתוך הטוקול יחד עם זימנה.
בתוך גדרף.
בתוך גדרף.
כל זאת הייתה נכנס
לפעמים. כן, וזה היה אחד הדברים הלא נעימים, כי כשהיו רואים אותי, היו רואים את הבן אדם הלבן היחיד בין אלפי אנשים.
היה לך איזשהו סיפור בטח.
כן, אני בא לפגוש פליטים, ואני בא לפגוש את הנציג של האום שגר בגדרף, אבל להסתובב לבד בתור בן אדם לבן בתוך המחנה פליטים, זה היה לא נעים. לכן, הכניסה שלי הייתה בעיקר בערב. הייתי נכנס, הייתי פוגש את אנשי הוועד, או אנשים מקומיים.
אנשי הוועד אתה מתכוון לקומיטי.
לקומיטי, כן. ועד קומיטי היינו אח, כן. היו כמה אנשים שם, שזימנה הציג לי אותם בתור אנשי הקומיטי. הם היו מספרים לזימנה מה קורה, זימנה היה מעביר לי. היה צריך לדעת לסנן את כל המידע הזה. כי לא כל המידע היה מבוסס על עובדות, אלא חלק מהמידע היה על שמועות ודברים מסוג הזה, אבל לגבי מצב העדה, לרוב המידע היה אמיתי. באותה הזדמנות הייתי גם כן מביא כסף, הייתי בכלל כל ירידה שלי לסודן הייתי לוקח איתי כמה עשרות אלפי דולרים, הייתי פודה אותם לכסף מקומי, ובאמצעות זימנה או לפעמים לבד, היינו נותנים את זה לקומיטי, ותפקידם היה לחלק את הכסף הזה ואת התרופות שהיינו מביאים לאנשי הקהילה.
הזכרת תרופות, גם תרופות.
גם תרופות, היינו מביאים הרבה פעמים גם תרופות. אפילו פעם אחת הגיע מארץ רופא שאמור היה להחליף אותי, ואני לקחתי אותו על תקן של רופא וגם על תקן של חפיפה כזו, הכנסתי אותו לתוך הטוקול, הוא בדק כמה ילדים שהיו חולים שם או כמה נשים, זה גם היה מעודד, עצם נוכחות של רופא. לפעמים המפגש עם זימנה לאחר שהוא פגש את אנשי הוועד, זה היה לצורך חלוקת כספים, לשמוע מה היה, חלוקת תרופות, והיה חוזר אליי, מעדכן אותי וחוזרים חזרה. זה היה בעיקר במקרים שלא היה לי, לא הייתה לי סיבה למה לקחת אנשים חזרה לחרטום. המקרה השלישי שהיינו נפגשים, זה היה כשהייתי מודיע לו מראש שאנחנו לוקחים קבוצה לחרטום. הוא היה מארגן את הקבוצה על פי רשימות של הוועד. כל אחד היה לו מה להגיד, כל אחד היה דואג לפרוטקציוניזם שם, לי לא הייתה שליטה לדברים האלה, אני לא התערפתי בדברים האלה. זימנה ידע שאני אומר לו, תביא קבוצה שבסביבות בין 10-15 איש נניח, והוא באמצעות הוועד היה מביא את הקבוצה. זה היה בפעמים שהייתי נוסע גם כן עם רכב מין טויוטה, שהייתה מכוסה עם ברזנטים, אנשים היו נכנסים מאחור, לא מוצאים הגה במהלך כל הנסיעה לחרטום, וכך היינו נוסעים. הנסיעות לשם זה כבר לא עם דיבורים על זימנה, אלא היו יותר נסיעות דרוכות. למה דרוכות? כי היו מחסומים בדרכים, ולא תמיד את המחסומים רואים אותם מרחוק. לפעמים המשטרה או הצבא לא היו מדליקים אש, לא היו מדליקים פנסים, אלא ברגע האחרון היית רואה אותם. אז היינו יותר במתח בזמן הנסיעה לחרטום. לאחר באמצע לילה, וזה כבר לא אמצע לילה, זה יותר אמצע לילה, 2-3 בבוקר, כי אם היינו יוצאים משם בחושך, אז היינו מגיעים לחרטום בסביבות 2-3 או אפילו יותר. הייתי לוקח אותם לקומפאונד. קומפאונד זה מין בית מבטחים שהיינו סוחרים אותם, רק שתבינו, זה לא רחובות עם כבישים שאפשר להגיע, הנה זאת הכתובת, זה קומפאונד. אלא המקום, היינו צריכים לזכור בדיוק איפה, זימנה זכר יותר טוב כמובן, כי הוא היה מבקר ביום יום, אני פחות, הוא היה מדריך אותי איך להגיע לבית בית מבטחים, במקום כבישים זה היה פשוט מסלולים של הרכב שנסע לפניי, לפי זה יכולתי לדעת שמפה אפשר לנסוע עם רכב, ואז היינו מגיעים לקומפאונד, כשהיינו מביאים קבוצה, אז זימנה כבר היה נשאר איתם ללילה, כי הוא היה צריך לתדרך אותם על התנהגות ביטחונית בתוך הבית, הוא היה צריך לדאוג להם לאוכל, למזון, אז הוא כבר היה נשאר איתם, ואני הייתי חוזר חזרה. מקרה לא נעים שקרה לי פעם, וזה היה כשגמרתי להוריד את האנשים, אני מתחיל לנסוע, אני מבצע איזושהי פנייה, ואיך שאני מבצע את הפנייה יש מחסום, מרחק, 10-15 מטר. הקבלת החלטות הייתה צריכה להיות מהירה מאוד. וההחלטה הייתה לעבור אותם במהירות. דרכתי על הגז, עברתי אותם במהירות, הם היו מופתעים לגמרי, כי לא עושים דברים כאלה מקומיים. אני לא יודע בכלל הספיקו לראות שמדובר בבן אדם לבן. יצאתי מזה, הייתי עדיין במתח במהלך ה-15-20 דקות האחרונות, עד שהספקתי לצאת מכל האזור הזה לאיזשהו כביש ראשי, שמשם כבר ידעתי להגיע למלון.
אגב, מחסומים בדרך לחרטום?
אם היו מחסומים, הייתי פשוט עובר אותם. כי המחסומים לא היו מחסומים פיזיים שהם לא נתנו, אלא פשוט היו מנפנפים עם הידיים ועם פנס, תעצור, תעצור, כאילו לא ראיתי אותם, ממשיך הלאה. כי אם הייתי עוצר, אז לך תספר מה אני עושה. למרות שהיה לי סיפור כיסוי, בכל זאת אני הצפתי איזושהי, איזשהו ארגון לסיוע לפליטים, אז תמיד היה לי איזשהו סיפור כיסוי שאני לוקח את הפליטים לחרטום לצורך נסיעתם לאיזשהו ארץ יעד, אני לא קשור זאת המילה. במידה ולא היה לנו אנשים באותו לילה לקחת לחרטום, אז הייתי מלווה, לוקח את זימנה לקרבת מקום מגוריו, משם הוא היה ממשיך רגלית, ואז אני הייתי חוזר למלון. וכמובן, סיפר לי את תולדות חייו באופן כללי, או אני זוכר אותם באופן כללי, את הנסיעה שלו לארץ, אני הייתי מופתע לגמרי שהוא הגיע בשנות ה-50 ומשהו לארץ, כי לא תיארתי לעצמי ולא ידעתי בכלל שיש אתיופים בארץ.
אנחנו חוזרים רגע אחורה בזמן, לספר על התלאות שעבר אברהם קהתי, ומדוע הסיפור שהוא עומד לספר לנו מרגיש לפחות לא כמו נס. כישלון העלייה דרך קניה לא ריפה את ידיו של אברהם קהתי, בן דודו של זימנה. הוא פגש את דוקטור גבריאל ברקאי שהגיע לאתיופיה כדי לנהל מרפאות בכפרים באזור גונדר. תוך כדי כך צץ רעיון העלייה דרך סודן. גם מכתב ששלח זימנה ובו מוזכרת סודן חיזק את הרצון לנסות את הדרך הזאת. יחד יזמו השניים שליחה של שני צעירים שיובלו לסודן על ידי מורי דרך. כשהתקבלה ידיעה שהמסע הצליח, התעוררה שמחה גדולה בקהילה. עשרות יצאו לסודן ללא הכנה וזהירות, והם נתפסו על ידי השלטונות. דוקטור גבריאל ברקאי גורש מיד בחזרה לישראל. אברהם המשיך בפעילות העלייה ושלח קבוצות עצמאיות בליווי מורי דרך. מרביתן אכן הגיעו לסודן. השלטון באתיופיה החל לחפש אחר האחראים לתוכנית העלייה הזאת. מרבית הפעילים נתפסו ועונו בכלא, ואברהם קהתי נאלץ להימלט מביתו. אחרי זמן מה בו הסתתר ביערות, יצא אברהם לסודן, כשהוא משאיר מאחור את אשתו ושמונת ילדיו. לאחר ימים רבים של הליכה ותלאות בדרך קשה ומסוכנת, הצליח אברהם קהתי לחצות את הגבול ולהגיע לגדרף. תוך זמן קצר פגש שם קרוב משפחה והוזמן לגור בטוקול, בבית הבוץ של אותה משפחה. אבל אנשים החלו לתהות לגבי אברהם. הוא דמה בצורה בלתי רגילה למישהו אחר שהיה מעורב בפעילות במחנות.
שאלתי אותם, מי עוזר להם? אתם יכולים להגיד לי? כן, אני אגיד לך. מי? האתיופי קוראים לו זינאו. זינאו. זינאו, אבא שלו, קייס ברהן. זה זימנה. קייס ברהן, מה שאמרו, טעו, זה ברהני. כשיבואו, שתגידו לי. עכשיו הם באו, הם באים, מחליקים כסף והולכים. יש אחד ישראלי וזימנה. ועוד 15 ימים יבואו. זה כבר 15 ימים הגיע, אז כשהגיע לא רצו להגיד. עכשיו במקרה יש אישה אלמנה מוגרת, ושם הם באים, נותנים כסף והולכים. האישה הזו מסתכלת, תגיד לי, יש בן אדם אחד שדומה לך בא, תביא אותו. הוא לא נמצא, הוא רחוק. תביאו, זה קורא, את המוניות שם, ברנס קוראים לו. תביאו לי ברנס, אני אלך. זימנה יושב שם. התחבקנו, באמת, דמעות אמת. הרבה זמן לא נפגשנו, וזה גם כן נס מהאלוהים בשבילי. זה נס.
אברהם הצטרף לצוות של דני לימור, מרסל, זימנה ופעילים נוספים. הוא סייע בעלת יהודים בנתיב הרילוקיישן לפליטים, ובדרך זו גם עלה ארצה בסופו של דבר.
איך היינו מוצאים קבוצה לחוץ לארץ? כשהייתה קבוצה כבר בתוך הקומפאונד, היו שתי אפשרויות. הייתי צריך לקבל מזימנה תמונות שלהם ורשימת שבות. לא תמיד אפשר היה להוציא תמונות, הייתה לנו איזושהי מצלמת פולרויד שדני ואני קנינו באירופה, הייתי נכנס לקומפאונד בלילה, מצלם את האנשים, מוצאים את הפולרויד, נותן לזימנה, הוא היה דואג אחר כך מאחורי התמונה לכתוב את השם של כל אחד. והיה נותן לי את הרשימה. זימנה גם היה מארגן משפחות, מה זה מארגן משפחות? זה לא היה בריא כל כך לתת רשימה של אנשים שיוצאים שהם רווקים. אז הוא היה מארגן משפחות, היה תופס רווק, הוא אומר, אתה שייך, אתה אח של ההוא, אתה אח של ההיא, והוא היה מארגן את המשפחות כך שתמיד היציאה היה בערך של משפחות שלמות. היה אומר לכל אחד מה שמו, והוא היה צריך לזכור את השם שלו. הוא היה מביא לי את הרשימות האלה עם התמונות, ואז הייתי צריך לארגן להם דרכונים. זה דרכוני פליטים ששלטונות סודן היו מוציאים, מנפיקים. היו שתי דרכים להנפיק את הדרכונים. אחד שלמדתי מדני, זה היה להגיע למשרד הפנים, קופץ מעל השולחן איפה שכל המולה של אנשים, ומגיע לחדר איפה שמנפיקים. נותן את זה לפקיד, תמיד זה היה אותו פקיד, הוא ידע, כבר הספיק להכיר אותי, ראה את הפרצוף שלי, היה לוקח את הרשימה, את התמונות, והיה אומר לי מתי להגיע. רק שתבין, ההרגשה של להיכנס למין משרד הפנים ולקפוץ מעל השולחן ולהיכנס, זה היה משהו קל. אני הרגשתי בכלל בסודן שאני יכול לבצע דברים שבארץ לא הייתי מעז לעשות. כי הם היו נותנים כבוד לבן אדם הלבן. הם היו מתייחסים לאנשים הלבנים בצורה מאוד מכובדת. הדרך השנייה שהיינו מוצאים מנפיקים דרכונים זה להעביר את התמונות ואת הרשימות למשרד ה-UNHCR, United Nations High Commission for Refugees, והם היו דואגים להנפיק את הדרכונים. זה היה בעצם גם חלק מהתפקיד שלהם, לעשות רלוקיישן לכל מיני פליטים, לכל מיני מקומות בעולם.
זה לא באמת רלוקיישן.
הם ידעו שהרלוקיישן שלהם, זה לא למדינה שהם טסים לשם, אלא אחר כך לישראל. הם אפילו שאלו, בטוח שאתם מעבירים כדי לא להתקע. קיבלו הבטחה מאיתנו שאכן כך הדבר, והם באמת התייחסו מאוד יפה. ברגע שהיה לי את הדרכונים, הייתי נכנס לאחד מחברות התעופה, הייתי מדווח למטה שמישהו יחכה להם בשדה תעופה, לקחת אותם משם, להעביר אותם למטוס אלעל, ו... בזה נגמר הסיפור. אחרי שהיה לי את הכרטיסים ביד, הייתי מתאם עם זימנה לפי תאריך הטיסה, ואומר לו, זימנה, בתאריך זה וזה וזה, אנחנו נפגשים מחוץ לטרמינל, בשעה זו וזו. הייתי מגיע לטרמינל, זימנה כבר היה עם הקבוצה, אחרי שתדרך אותם, הוא דאג בבית לתדרך אותם, מה זה בכלל מטוס, מה זה טרמינל, איך מעבירים, עוברים את כל השלבים בטרמינל, מה עושים בתוך המטוס, כי אנשים לא ידעו את כל הדברים האלה, זה בשבילם יכול היה להיות שוק, כמו שלפעמים היה שוק שהיינו מעלים אותם על המטוסים הצבאיים, אז בשביל למנוע את כל זה, זימנה היה מתדרך אותם מה זה שדה תעופה, מה זה מטוס, ומכין אותם לקראת הטיסה. הייתי נפגש איתם מחוץ לטרמינל, זימנה היה מציג אותי, אומר, תלכו אחריו. הם לא זכרו אותי שאני הבאתי אותם מזה, זה היה בלילה כל. ובלילה לא רואים. הייתי נכנס איתם לתוך הטרמינל, עכשיו שתבין מה זה טרמינל, זה לא, זה תופעלות, זה מין בניין ישן כזה, הכל קטן שם. המטוסים היו חונים במרחק הליכה, מעבר לטרמינל, לא היו שרבולים ולא כלום. הייתי נכנס איתם, אני הייתי מחזיק את הדרכונים ואת הכרטיסי טיסה, נכנס לדלפק, עושה להם את הצ'ק אין ומקבל את הכרטיס עלייה למטוס שלהם. עם כרטיס עלייה למטוס והדרכונים הייתי עובר יחד איתם את המשטרה. כשהמשטרה הייתה רואה שמדובר על בינם למה שמלווה אותם, היו מתייחסים אחרת, יותר בכבוד ולא כמו פליטים רגילים שהיו עוברים גיהנום שם, בוא נגיד. כי אחרי המשטרה היה גם כן הבידוק הביטחוני. זה היה יותר בידוק מכס, לא ביטחוני. אז בתקופות האלה לא היו בעיות ביטחוניות. אבל היה בידוק מכס שבן אדם פשוט היו מפשיטים אותו, מוצאים לו את כל הדברים. ברגע שהם היו מגיעים עם בן אדם לבן שמלווה אותם, היו קצת מתייחסים אחרת. אז הבידוק היה הרבה יותר חפיף, מה שנקרא. עוברים את כל הבדיקה של הכבודה, ואז הייתי לוקח אותם, היה עומד שומר בשער, ביציאה מהטרמינל למטוס, הייתי אומר לו, אלן, אלן, לוקח את האנשים, הולך איתם למטוס, עולה איתם למטוס למעלה, פוגש את הילד, נותן לה את הכרטיסי העלייה למטוס, אחרי שהם היו יושבים במקומות והכל היה בסדר, הייתי אומר תודה רבה לילד, עושה להם עם היד ככה שלום, ויוצא החוצה. פוגש את זימנה, ונכנסים לאוטו שלי ויושבים מחכים. רק כשהמטוס היה ממריא והיינו רואים אותו, כי זה היה כל קרוב, זימנה ואני היינו מתחבקים ואומרים, וואו, הנה, עוד קבוצה שהצלנו במדינה הזו. זו הייתה שמחה, קשה לי לתאר את האבן שנופלת לך מהלב ברגע שהצלחת להוציא קבוצה. זה... אי אפשר לתאר את זה. אז זימנה ואני היינו מתחבקים ואומרים, אוקיי, בואו נתכונן לקבוצה הבאה.
זהו. עד כאן לפרק זה. לקח לנו המון זמן לעבוד עליו. תודה למרואיינים בפרק זה. סו, אשתו השנייה ואלמנתו של זימנה, אראל בנו הבכור, אברהם קהתי, בן דודו של זימנה, אנשי המוסד, דני לימור ומרסל. תודה מיוחדת לאוסף מיכה שגריר, מנהלת ומייסדת האוסף, הגברת רות דיסקין, ומנהל התוכן, מר בנימין פרידנברג, על הרשות שנתנו לנו להשתמש בחלקים מפס הקול של הסרט שליח ושמו זימנה. וכמובן תודה ענקית לנתן פוזניאק שערך את הרעיונות לפרק וגם ערך את התוכן. יבורכו ידיך נתן. תודה לכל התורמים לסדרה שמאפשרים לנו לעבוד עליה בלי חסויות ופרסומות. בעזרת התורמים תמללנו את הסדרה ובקרוב יצא ספר אלקטרוני אותו נשלח לתורמים כאות הוקרה. אנחנו גם מאוד מקווים שבעזרת התמלול וחלק מקטעי האודיו נוכל להכניס גם מערך שיעור למשרד החינוך. יש לנו עוד פרק אחד מסכם בסדרה על זימנה, ואז נתחיל לתכנן אירוע לייב יחד עם חלק מגיבורי הסדרה. זה יהיה אירוע מדהים. תודה לכל העוסקים במלאכה, לאופיר אלקלאי שעוזר מאחורי הקלעים, לדינה פוזניאק שכתבה את הפרקים הראשונים לסדרה, ועובדת כרגע על הסדרה הבאה שלנו, ימים נוראים, לרני שחר וכמובן לכם, המאזינים. אני יובל מלכי. קטעים. בפרק הבא.
הוא מתקשר אליי משהו כזה, הוא אומר לי, בואי נע, אתה שומע, הוא החזיר את זימנה מגונדר, מאשימים אותו בקבלת שוחד. זימנה, שוחד. אין דבר, לא יכול להיות דבר כזה.